ואתם, הוריי ורבותיי, קהל נכבד, הנושא שאני אדבר עליו בקצרה בעזרת השם, זה הנושא של חוקים עירוניים, תקנות הקהל, התחייבויות הציבור וכדומה. במסכת בבא בתרא, בדף ח' ובדף ט', מביאה הגמרא את כל רשימת ההתחייבויות והמחויבויות שיש בין שכנים, בין בני החצר ובין בני העיר. כשהשולחן ערוך מסכם להלכה, הוא אומר כך: בני העיר ובני החצר כופין זה את זה לבנות דלת, בית שער, וכן כל הדברים שהחצר צריך להם צורך גדול. בסעיף לאחר מכן, אומר השולחן ערוך, כופין בני העיר זה את זה, אפילו מיעוט כופין את המרובין, לעשות חומה, דלתיים ובריח לעיר, ולבנות להם בית הכנסת, לקנות ספרי תורה, נביאים וכתובים, כדי שיקרא בהם כל מי שירצה מהציבור. מוסיף הרמה ואומר, והוא הדין לכל צורכי העיר, חזן לבני העיר, להכניס אורחים, וילכו אחר הרוב. יש כאן למעשה שתי הלכות. דין אחד מדבר על קופים בני החצר, זה את זה, ודין שני מדברים על בני העיר שקופים זה את זה. בני החצר, מדובר למעשה בשותפות. כשדנים ונרצה להבין את מושג השותפות בין בני החצר, למעשה מדובר בשותפות ממונית, שאני משאבד את חלקי למען חברי, וחברי משאבד את חלקו למעני. אומרים בעולם הישיבות בשם רב רוחבר לייבוביץ', בעל הברכת שמואל, שהיה ראש ישיבה בקמניץ, שהיה מגדיר ואומר כך, שאין הכוונה שני שותפים בחצר, כל אחד מהם בעלים על חצי מהחצר, אלא כל אחד, או לפי נוסחה אחת, בעלים שלם על כל החצר, או לפי נוסחה אחרת, כל אחד ואחד הוא חצי בעלים על החצר השלימה. אבל כל זה בהנחה ובתנאי, שאני משעבד ונותן אפשרות לשני להשתמש בחלקי, והשני נותן לי רשות להשתמש גם בחלקו. כך שיוצא כאן בזכויות ממוניות שוות, והחלוקה היא בחלוקה ובשימוש בזכויות ממוניות. וזה כמובן כרוך בתנאי שהחצר ישנה באפשרות של חלוקה. מינימום חלוקה בין שותפים בקרקע זה דלת אמות לכל אחד ואחד. כך שאם החצר למשל אינה אלא זין אמות, גם אם אני נדיב ואומר לחברי לשותפי, קח אתה 400 ואני אקח 300, אין פה דין חלוקה. מדיני השותפות יש עוד הלכה, שאני צריך לדאוג שהחלק שלי, שהוא כל החצר, והשני בחלקו, שזה גם כל החצר, החצר צריכה להיות מתוחזקת וראויה לשימוש שלי וגם לשימוש של השותף שלי. אם נוצר מצב שהחצר בגללי אינה ראויה לשימושו של שותפי, חסר כאן באפשרות שאני מאפשר לשני להשתמש כראוי בחלק שלי המשותף גם לו, וכך גם הפוך. אבל בבני העיר זה לא בדיוק כך. מהי גדר השותפות של בני העיר בנכסים המשותפים לעיר כולה? לא מדובר כאן בשותפות ממונית כמו אצל בני החצר, שהרי בני החצר השותפים בחצר, אם מחליטים יום אחד להתחלק ולמכור את הנכס המשותף, הוא מקבל את חלקו היחסי, אני מקבל את חלקי היחסי. בני העיר, אין באפשרותם של בני העיר לקום יום אחד ולהחליט למכור נכסים המשותפים לבני העיר. יש סדר לדבר, מי הם אחראים על נכסי העיר, מה חלקו של כל אחד, אין מושג ואין אפשרות שיחליטו מי שיחליטו מבני העיר למכור בניין ציבורי ולהתחלק בכסף. הדבר הזה לא קיים. כך שיוצא, יש פה הלכה מחודשת בבני העיר. הגוף הכללי ששמו ציבור בני העיר, יש להם רשות משותפת להשתתף בנכסים המשותפים. אבל אין אפשרות לממש את אותם נכסים לכדי שותפות ממונית גרידה. ואם כך, כשנבדוק את לשון ההלכה בשולחן ערוך, כשקופים בני העיר זה את זה לבנות חומה, הכוונה היא תיקון העיר. כשבונים בית שער, דלתיים ובריח, מדובר בתיקון העיר. אבל בא הרמה ואומר לקנות ספר תורה, כתובים, נביאים, כדי שיהיה בהם לקרוא למי שמעוניין. הרי כולנו יודעים שלא כל בני העיר יודעים מה עושים עם ספר. לא כל בני העיר יש להם עניין טעם בלימוד התורה. אז איך אני קונה על חשבון הציבור ספר תורה בשביל מי שרוצה שיהיה לו מה לקרוא? שיממן את זה מי שרוצה ללמוד? מדוע כל בני העיר משתתפים? מחדש הרמה ואומר, נכסי העיר ונכסי הציבור יש בהם גם חלק של איכות חיים. כמו שהאיכות החיים הציבוריים, היהודיים והרוחניים, כרוכים בבניית בית הכנסת, אומר הרמה, כרוכים בבניית מקווה לציבור, כרוכים גם בבניית ארון הספרים היהודי, גם למי שלא מעוניין. איכות החיים בציבור, איכות החיים בעיר, עם תורה, עם ספרי תורה, ללא ספרי תורה, איכות שונה לחלוטין. כך שגם מי שלא לומד ולא משתמש בספרים, העיר שלו היא הרבה יותר איכותית, הרבה יותר מושלמת, ולכן כופים את כל בני העיר לממן את הדבר הזה. אבל כשמעיינים בלשון הרמה, בחושן משפט קוף סמך ג', יש לכאורה סתירה מסעיף לסעיף בדברי הרמה. כשהרמה מביא ואומר, לבנות חומה ובית הכנסת ולקנות ספרים, הוא אומר, אפילו המיעוט כופין את המרובים. דעת המיעוט מחייב את הרוב. ואילו לאחר מכן מדבר הרמה, כל צורכי ציבור שאינם יכולים להשוות את עצמם. יש ויכוחים, כן לממן, לא מממן את הסעיף הזה. יש להושיב, אומר הרמה, כל בעלי הבתים הנותנים מס, ויקבלו על עצמם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמיים, וילכו לכפי דעת הרוב. ואם המיעוט ימענו, הרוב יכולים לקוף אותם אפילו בדיניהם, בדיני אקום. בתחילת הסעיף אומר הרמה שהמיעוט כופה את דעתו על הרוב, ואילו כשהוא מדבר על שאר הדברים, הרוב קובע והמיעוט ילך אחר דעת הרוב. מה ההבדל בין הרישה של הסעיף ובין הסיפה של הסעיף לאחר מכן? ננסה להגדיר את זה במספר מילים ונאמר כך. בתחילת חושן משפט, סימן ב', קובע השולחן ערוך ואומר, אנחנו הרי יודעים, ישנם בתי דינים סמוכים, היה בית דין הגדול שבירושלים, שהוא מתפקידו היה למנות בתי דין בכל עיר ועיר. אומר השולחן ערוך, כל בית דין, אפילו אם אינם סמוכים בארץ ישראל, אם רואים שהעם פרוצים בעבירות, דנים בין במיטה, בין ממון, בין כל דיני עונש, ודווקא גדול הדור או טובי העיר שימחום בית דין עליהם. מוסיף הרמה ואסמה ואומר, מה הכוונה ימחום עליהם? שהציבור ימחה את אותו הרכב על הציבור עצמו. מה אומר כאן השולחן ערוך? מה הגדר בהלכה הזאת? גזירת הכתוב בספר דברים, לשבטים ולשערים למנות בית דין בכל עיר ועיר. אבל זה היה בזמנו מסור לבית דין הגדול שבירושלים, כמו שאמרנו. מחדש השולחן ערוך הלכה ואומר, ציבור יכול למנות על עצמו הרכב של בית דין, שזה מחייב לכל דין ולכל משפט. כמובן, זה תלוי בעוד מספר תנאים שלא ניכנס אליהם, כמו שהשולחן ערוך חומס במילה אחת, שיהיה גדול הדור, שיהיו זין טובי העיר. איך ממנים? זה סיפור והלכה כשלעצמה. אבל יש אפשרות שהציבור ממנה על עצמו הרכב של זין טובי העיר. כשההלכה הזאת שהציבור ממנה על עצמו, לכאורה נשאל את עצמנו, כל התקנות שהציבור הזה יחד עם זין טובי העיר שלהם, עם הבית דין המקומי, מתקנים תקנות וגוזרים גזירות, מדין מה זה נובע? מדין תקנת היישוב מתכנסת ל... אגודה, ממנה על עצמה הנהלה, מתכנסת מושבה, עיירה, כפר, ממנים לעצמם ראש הכפר. התקנות הללו זה תקנות הציבור, או זה דין בית דין שמחייב במלוא מובן המילה תקנות בית הדין? כשהרמה מביא ואומר, ילכו אחר הרוב, יש דברים שהציבור לא מצליח להסתדר בינו לבין עצמו. אומר הרמה, יתכנסו, ידונו, כל אחד יביע דעתו לשם שמיים, וילכו אחר הרוב. אומר הגאון מבין לביאור רגע לשולחן ערוך במילה אחת, מה מקור הדין ילכו אחר הרוב? סנהדרין כ"ט עמוד א'. כשמעיינים בגמרא בכ"ט עמוד א' בסנהדרין, שם מדובר על בית דין הגדול שבירושלים, שהיו מכריעים את הלכותיהם ואת פסקי דינם על פי הרוב. בא הגר"א ומלמד כאן דבר חדש, שכשסנהדרין המקומי, זין טובי העיר, ואותה אגודה, אותו הרכב שמתכנס ומחליטים על פי הרוב, אומר הגר"א, זה מדין בית דין. מדובר בבית דין הגדול שבירושלים והולכים אחר הרוב. בני העיר, זה לא רק מדין בית דין שימחו עליהם, קיבלו עליהם וכולו. יש פה הלכה נוספת, הם גם בני חצר. הם גם שותפים בשותפות מסוימת בנכסים המשותפים לבני העיר. נתחדשו כאן שתי הלכות, שני דינים במצב אחד. א', יש עליהם דין של בית דין. בית דין מחייב עם כל הדינים וההלכות, בית דין מחייב את הציבור. ויש פה גם הלכה שבני חצר שיעבוד כשותפים, לדאוג לנכסים המשותפים ולרכוש המשותף. ואם כך, מה שנוגע לתיקוני הכבישים, לתאורה וכדומה, לכל הדברים הללו, זה גם בבני העיר מצד שותפים. אבל כשהרמה מדבר ואומר, צריך לזכור רב, חזן, ספרים, זה לא מצד תיקוני השותפות, זה מצד בית דין הגדול שקובע מה הם צרכי העיר. והצרכים של העיר הם גם צרכים גשמיים וגם צרכים רוחניים. אם כך, כששאלנו מדוע הרמה סותר את עצמו, כשהוא מה מביא ואומר, בני העיר קופים את צורכי העיר, חזן, הכנסת אורחים, הוא אומר, מה שהם לא מסתדרים, הרוב קופה את דעתו על המיעוט. ואילו כשהוא אומר לגבי בניית חומה ובית הכנסת, הוא אומר, המיעוט קופה את דעתו על הרוב. הרמה מדויק על פי ההנחה שהנחנו מדברי הגר"א מוילנה. כשהרמה מדבר חיובי מדין בית דין הגדול, בית דין המקומי, זה הלכה של רוב שמחייב את המיעוט. רוב מחייב את המיעוט, אז לכן הוא אומר, הרוב כופה את המיעוט. אבל כשהרמה מדבר על דברים של חומה ובית הכנסת, שזה מדין תקנת היישוב, חיזוק ותגבור היישוב, תיקוני היישוב, זה לא מדין בית דין, זה מדין הצרכים המשותפים, תיקוני היישוב. כשזה לא מדין בית דין, אומר הרמה, המיעוט כופה את דעתו על הרוב גם כן. כי כך נבנתה המערכת שהם דואגים אחד לשני למען היישוב כולו. למעשה, כל ההלכה הזאת היה מקום לדון ולומר, האם זה תקף גם מבחינה דמוקרטית, חוקית בימינו? יש איזושהי אמרה שמובאת בשם החפץ חיים. 9 אנשים או 10 אנשים שיושבים בחדר ביום חורפי קר וגשום, רוב האנשים, 9 מתוכם, באו מדרך, חם להם והם מזיעים, שב שם איזה אחד צנום וכחוש, רועד מקור. הם פותחים את החלונות כדי שיהיה אוויר קריר. לאחר מכן, עולה השאלה לדיון, לסגור את החלון או לא לסגור את החלון. אומרים בשם החפץ חיים שהוא אמר כך, בחורף, גם בשביל האחד שקר לו, נסגור את החלון. בקיץ, גם בשביל 9 שחם להם, שקר להם, אם אחד חם לו, נלך אחר האחד. שאלת השאלה, איפה הרוב, איפה המיעוט? האחד קובע לכל 9? אז אם נלך לפי המושג הדמוקרטי, הקר והיבש, יכול להיות בהחלט, שהיינו צריכים לומר, הרוב כופה דעתו, זה הצדק, ונשכנע את עצמנו שזה היושר ועוד ועוד מילים יפות. אליבא דהלכתא, לא כך קובעת ההלכה. האחד יכול לקבוע בשביל הרוב, ולמה? כי התורה קובעת שביום חורפי קר מתייחסים לאחד הכחוש והצנום, קר לו, וביום חמים מתייחסים למי שחם לו, וזה לא עניין של רוב ומיעוט. עד כדי כך, אומר הרמה ואומר, כל צורכי הציבור שאינם יכולים להשוות את עצמם, יש להושיב את כל בעלי הבתים שנותנים מס, ויקבלו עליהם כל אחד שאומר דעתו לשם שמיים, ואז מקבלים את דעתו. כשהדעה נאמרת לשם שמיים, ללא אינטרס וללא שיקולים צדדיים זרים, זוהי הדעה ומהרמה, וכך קובעת ההלכה. רוב, כשאומרים את דעתם לשם שמיים, זוהי הדרך הישרה והנכונה. ולכן, אומר השולחן ערוך, שמחפשים שבעה טובי העיר שינהלו את העיר. יש סעיף מפורש בשולחן ערוך, שכל זה במקום שאם אין אדם גדול בעיר, אם יש אדם גדול בעיר, ולא ניכנס לשאלה שדנים בדברי הרמב״ם ועוד, מה הכוונה אדם גדול? האם שיהיה גדול בחוכמה, מבין בעניינים, או גדול בתורה ובתבונה? גם אם ניקח את שתי הדעות גם יחד, שיהיה גם גדול בתורה וגם גדול בחוכמה ובהבנת העולם הזה. ההלכה קובעת, זין טובי העיר כבודם במקומה מונח, אם יש גדול אחד, וזה מבוסס על סיפור בגמרא שלא ניכנס מקוצר הזמן, אם יש גדול אחד בתורה, הוא קובע. כל כבודם במקומה מונח גדול בתורה שדעתו לשם שמיים, היא הקובעת בענייננו. כך שלמעשה, אם אנחנו רוצים לבוא ולומר, יש הבדל יסודי בין חוקים שמצד דינה דמלכותא דינה, שזאת סוגיה שכבר עסקו גם בכינוס הזה ובכינוסים אחרים, דינה דמלכותא דינה, שהחוק הציבורי שקובע עלינו למעשה, הוא מוכתב עלינו מלמעלה, עלינו האזרחים למטה. ואילו החוקי עזר עירוניים, התקנות למען הציבור ושותפות שלנו ביישובינו אנו, אילו הם בחירה שלנו, שהכתבנו על עצמנו את חוקי העזר שאנחנו מעוניינים בהם. אף אחד לא הכתיב לנו, אנחנו מעוניינים. כל אחד מעוניין שלא יהיה זבל ברחוב, כל אחד מעוניין שיהיה לו אור ותאורה, כבישים מסודרים, מדרכות. כשאנחנו מעוניינים בדבר, זה לא שהכתיבו עלינו חוקים מלמעלה, זה הרבה יותר מחייב. ולא בכדי אומרת ההלכה, כפי הלשון השורה שיקרנו קודם, אם מדובר בצורכי ציבור שהציבור זקוק ומעוניין בו, זה חוקי עזר עירוניים. לא להריש בשעות שינה מקובלות, לא לזרוק זבל מתקנת הגמרא בחורף ובקיץ, לא ללכלך רשות הרבים, זה מחייב אותנו כי חייבנו את עצמנו בדבר הזה. אבל כשמדובר למשל בבזבוזי כסף לאירועים רבתניים, שהאירועים הללו גורמים מציקים לנו כשכנים לא פעם, מי נתן רשות, מי הסמיכם לכך, אין הצדקה ואין אפשרות הלכתית שישבו מי שישבו ויחליטו לשרוף מיליונים ואולי מיליארדים לפרויקטים רבתניים בזבזניים על חשבון הציבור. הלכתית אין לזה מקור, אבל כשמדובר בתקנות למעננו, ודאי שיש לכך מקור. ולסיום אני רוצה לספר לכם מעשה שהיה בווילנה, בירושלים של ליטא. בבית מדרשו של הגר"א מווילנה ישבו שלושה מגדולי הדור באותה תקופה. שלושתם היה להם מכנה משותף של תורה וגדולה במקום אחד. ישב שם הרשש רבי שמואל שטרשון, שאנחנו מכירים אותו מהגאותיו על השס. ישב שם עוד אחד, רבי אברהם, שאת שמו המדויק הוא לא מוכר כל כך, רבי אברהם פרנס, שהוא היה גם עשיר תלמיד חכם מופלג, וגביר שלישי שלא ידוע בדיוק מי הוא היה. הייתה להם קביעות יומיומית ללמוד את תריף על סדר תלמוד בבלי. יום אחד נכנס לשם אדם צעיר שהם הכירו אותו מימים ימימה, היה אילוי מבריק, תלמיד חכם צעיר, והוא נכנס לפתע כדי לראות מה השעה בשעון הגדול שעמד בקצה בית המדרש בווילנה, לדעת מה השעה. רואה אותו הרשש ואומר לו, בוא, בוא רגע הצדיק, מה שלומך? אומר לו אותו אדם, נשקושה, ככה ככה. מה עם ללמוד תורה? אומר לו, אני אגיד לך, אין לי זמן, אני עסוק בפרנסה, אישה וילדים, צריך להביא לחם הביתה. ואותו אדם, כמו שאמרנו, היה עילוי מבריק. חותנו לקח אותו על דעת כן שהוא אחד מגדולי הדור בתקופה הבאה. פיזר עליו ממון רב, נדוניה עצומה שילם עליו. אבל הוא הריח את ריח העולם הזה, עזב את לימוד התורה, נכנס עמוק לתוך העסקים, והוא מתוודה ואומר לרשש, אין לי זמן אפילו לקבוע עיתים לתורה. אין לי זמן, אני מבוקר עד ערב עסוק בלהביא פרנסה. שואל אותו הרשש, ומה עם הפרנסה? איך הולך העסקים? אל תשאל, הוא אומר, על הפנים. אומר לו הרשש, סליחה, לא תורה ולא סחורה? אז מה עשינו? אומר לו הרשש, תשמע, יש לי הצעה ורעיון בשבילך. אני מממן לך עכשיו 5 שנים את כל האוכל שבבית. לחם, חלב, בשר, ביצים, לך, לכל בני ביתך. 5 שנים אני מממן, שף תלמד פה בבית המדרש. אומר לו אותו אדם צעיר, נורא נורא תודה, לא נעים, אבל החיים זה לא רק לחם, חלב, ביצים, שוקו ולחמניה. יש עסקה, יש ארנונה, שכר לימוד בתי ספר, יש הרבה הוצאות. אומר רבי אברהם פרנס עליי, 5 שנים אני משלם לך. דיור, עסקה, שכר לימוד, כל ההוצאות הנלוות 5 שנים עליי. שף תלמד איתנו. הוא אומר, אני מודה מעומק הלב, אבל אם כבר מדברים, שמים את הכל על השולחן, הוא אומר, יש לי 2 בנות שאוטוטוט מגיעות לפרקן, אתם הרי יודעים כמה עולה לחתן בת, 2 בבת 1, חצי שנה, שנה אחת אחרי השנייה, לא יעמוד בזה, לא יכול. אם אני אשב ואלמד, מי יחתן אותם? אומר הגביר השלישי, עליי, אני מחתן לך את הבנות, נדוניה ביד נדיבה, כמנהג בעלי בת עם חשובים, הכל מסודר. אומר לו הרשש, אדוני, אין תירוצים, אנחנו מממנים לך 5 שנים, שף תלמד. באותו רגע הבן אדם מתיישב ללמוד. עוזב את העסקים, מתיישב ללמוד איתם חברותה הרביעי בצמד. יום יום מבוקר עד ערב יושבים ולומדים תורה ותורה ותורה. הוא הודיע לאשתו, אשתו מאושרת עד ראש הגג, הילדים שמחים, האור חוזר לפנים. בתום 5 שנים, עושים מסיבה, הבן אדם סיים ש"ס, רש"י, תוספות, ריף, רמב"ם, עושים מסיבה גדולה בבית המדרש בווילנה. 3 המחותנים הראשיים זה הרשש, רבי אברהם פרנס והגביר השלישי. אומר לו הרשש, במהלך המסיבה, מה אתה אומר נלוות וכולו וכולו, מה איתי? אומר לו, תשמע, אני אוהב אותך בכל נפשי. קם הגביר השלישי ואומר, ומה איתי? חיתנתי לך 2 בנות, מסודרות, דירות, ויש להם קרמים, הכל יש להם, מה איתי? חושב אותו אדם לעצמו, את הלב נתתי לרשש, את הנפש נתתי לרבי אברהם פרנס, מה אני אתן לו? אומר לו, אני אוהב אותך מאוד מאוד. אני רוצה לומר לכם, מוריי ורבותיי, הכינוס הזה מתקיים כבר מוח שנים, ברוך השם ובעזרת השם הלאה. הנהלת מוסד הרב קוק משקיעה המון זמן, כסף, מחשבה, לארגן את הכינוס בצורה הטובה והמוצלחת ביותר. ובעזרת השם, גם האולם וגם המיזוג וגם התאורה יבוא על מקומו עד שנה הבאה בעזרת השם. ולכל ההנהלה החשובה אני רוצה לומר לכם, אני מאוד מעריך בכל ליבי. ציבור המרצים שמשקיע מזמנו היקר, ישנם כאלו שבאים ממרחק עצום, זמנם יקר לא יסולה בפז, אנחנו כולנו מוקירים ואני אישית מוקיר אותם בכל נפשי. אבל אתם ציבור יקר ואיכותי. אתם באים חלקם מדרום הארץ מהשפלה, חלקם לוקחים חדרים באולמות ובתי מלון כאן באזור. רוצה לומר לכם מילה אחת, אני אוהב אתכם מאוד מאוד. יישר כוח ותודה רבה.